שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף למד ג' במסכת נידה, נתחיל 9 שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים במשנה בעמוד ב', השיעור היום יהיה 20 דקות. אתמול למדנו במשנה שקוטיות נחשבות נידות או זוות, גם כשהן קטנות וגם כשהן גדולות. אתמול התמקנו בקטנות, היום נעבור לגדולות ונחלק את השיעור לחמישה חלקים. לפני שנתחיל, נקדים 4 הקדמות לגבי תאומה. הקדמה הראשונה זה פשוט תזכורת לגבי הדרגות של התאומה. המקור של התאומה, למשל זב, זבה, יולדת, מצורה, הוא נקרא אב התאומה, זה המקור. אם הוא נוגע באדם, בכלים או באוכל ומשקה, הוא מטמא אותם, והם יורדים בדרגה והם נהיים ראשון לתאומה. ראשון לתאומה כבר לא יכול לטמא אדם או כלים, אבל הוא כן יכול לטמא אוכל ומשקה ולהפוך אותו לשני לתאומה. שני לתאומה, אפילו את זה לא יכול לעשות, הוא רק יכול לטמא תרומה וקודשים, וזה יהיה שלישי, ושלישי רק מטמא קודשים, וזה יהיה רביעי. כרגע מה שחשוב לענייננו זה שתי הדרגות הראשונות, יש אב התאומה שמטמא גם אדם וכלים, יש ראשון התאומה שמטמא רק אוכלין ומשקין ולא אדם וכלים, זו הקדמה הראשונה. הקדמה השנייה זה לגבי איך מעבירים תאומה. הדרך הכי בסיסית זה פשוט במגע, אבל יש כל מיני דרכים אחרות שאפשר להעביר תאומה גם בלי מגע, אחת מהם זה משכב ומושב ומדרס. מעכשיו בשביל לקצר פשוט נקרא לזה משכב. וזה דין מיוחד שיש בזב, זבה, יולדת ונידה. מעכשיו בשביל לקצר לפעמים נקרא לזה זב, לפעמים יולדת, אבל זה בכל החבורה הזאת. וזה אומר שאם זב או יולדת עמדו על משהו שמיועד לעמידה, או ישבו על משהו שמיועד לישיבה, או שכבו על משהו שמיועד לשכיבה, הם מטמאים אותו, זה נקרא תאומה. תאומת משכב, מושב ומדרס, כאמור, מעכשיו נקרא לזה רק משכב בשביל לקצר, ובתאומה הזאת יש שתי חומרות מיוחדות. חומרה אחת זה שהם מטמאים את זה אפילו בלי לגעת. כלומר, אם יש למשל 10 שטיחים אחד מעל השני, והזב עמד על העליון, הוא מטמא את כולם, גם את התחתון. זו חומרה אחת. חומרה נוספת זה שכשהוא מטמא את התחתון, הוא לא הופך אותו להיות ראשון לתאומה, כמו שבדרך כלל אם אב התאומה מטמא משהו, אז אותו משהו נהיה רק ראשון, אלא הוא הופך אותו להיות גם הוא אב התאומה. והאב התאומה הזה הוא לא סתם אב התאומה, הוא אב התאומה משודר. דרג, כמו הזב עצמו, שזה אומר שאם השטיח הזה ייגע בבן אדם, לא רק שהוא יטמא אותו, כמו אב התאומה, אלא הוא גם יטמא את הבגדים שעליו, שזה חומר מיוחדת. עד כאן הקדמה השנייה, שוב, זב והחוברה שלו, יש להם תאומת משכב, והמשכב הזה נהיה אב, ויש לו כוח לא רק לטמא אדם, אלא גם אדם והבגדים שעליו. הקדמה שלישית זה שיש עוד אדם שקצת נכנס לחבורה הזאת, וזה בועל נידה, שאומרת התורה שגם הוא נהיה כמו הנידה עצמה, וגם הוא תמה 7 ימים, וגם הוא אב התאומה, והוא תמה משכב ומושב, ועוד מעט נראה באיזה דרגה. זו הקדמה שלישית. הקדמה רביעית, לחבורת הזב יש עוד דרך להעביר תאומה, וזה נקרא עליונו של זב, שדבר שהם נושאים מעליהם לפי הרמב"ם אפילו בלי לגעת, גם הוא נטמא, אבל זה לא כמו משכב שהופך להיות אב התאומה, אלא עליונו של זב הופך להיות רק ראשון לתאומה, כמו בדרך הרגילה שבה אב מטמא משהו שהוא נהיה ראשון. עד כאן 4 הקדמות. עכשיו בואו נתחיל את החלק הראשון של השיעור, וזה מחזיר אותנו למשנה. אתמול למדנו שהנחת היסוד שלנו זה שקוטיות הם כולם נידות, כי הם לא מקפידים כמונו על ההלכות של הצבעים, וממילא לא רק שהם נידות והם טמאות, אלא גם מי שבועל קוטית נחשב כמו בועל נידה, וממילא גם הוא נהיה אב התאומה. ועל זה אומרת המשנה שבועלי נידות הם מטמאים משכב תחתון כעליון. למה המשנה מתכוונת? אם היא מתכוונת רק לומר שמטמאים את כל השטיחים שמומדים עליהם, גם העליון וגם התחתון, זה לא חידוש. אנחנו כבר יודעים שבועל נידה מטמא משכב. אלא מסבירה הגמרא, כאן החידוש הוא שאומנם בועל נידה מטמא משכב, אבל הדרגה של המשכב הזה היא לא כמו משכב של נידה או של זב שהם נהיים אב התאומה, אלא הדרגה של המשכב של בועל נידה הוא ראשון לתאומה. ולזה המשנה התכוונה כשהיא אמרה שמשכב תחתון כעליון. כלומר, המשכב שלו הוא כמו הדרגה של עליונו של זב. כמו שאמרנו בהקדמה, עליונו של זב, כלומר מה שהזב מחזיק מעליו נהיה ראשון לתאומה, אותו דבר, משכב של בועל נידות הוא לא נהיה אב, אלא גם הוא נהיה רק ראשון לתאומה, זה המשנה. הגמרא מחפש לזה מקור, ונחלק את זה לשני דיונים. דיון ראשון זה לגבי עליונו של זב. מה המקור לזה שהוא בכלל טמא, ושהוא ראשון לתאומה? אז הגמרא לומדת את זה מהפסוקים לגבי זב, זה בויקרא ט"ו, נקרא את פסוק ה' ופסוק י'. פסוק ה' זה המקור למשכב הזב, כתוב שם, ואיש אשר יגע במשכבו יחבס בגדיו ורחץ במים, כלומר המשכב הוא אב התאומה, והוא מטמא אדם ואת הבגדים שעליו. פסוק י' אפשר לחלק לשניים. בהתחלה שלו כתוב, וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא עד הערב, ואחרי זה כתוב, והנושא אותם יחבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. על מה מדובר כאן? אז החלק השני של הפסוק, הגמרא מבינה שזה מי שנושא עליו את המשכב של הזב. אז כיוון שהמשכב הוא אב התאומה, אז הוא מטמא את מי שמחזיק אותו ואת הבגדים שעליו. זה החלק השני של הפסוק. עכשיו, על מה החלק הראשון מדבר? עוד פעם, מה כתוב שם? וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא עד הערב. על מה מדובר כאן? אז אם הכוונה היא שמי מישהו טהור מחזיק מעליו את המשקב של הזהב והוא נטמע מזה, זה כתוב כבר בחלק השני של הפסוק. אלא כאן אומרת הגמרא, מדובר בלהפך, שהזהב מחזיק מעליו משהו טהור, ועל זה אמרה התורה שהוא מטמא את אותו משהו. כלומר, זה בדיוק מה שחיפשנו, הזהב מטמא את מה שעליו, מה שנקרא עליונו של זהב. אז זה המקור, ועכשיו מניין שהוא נהיה ראשון לטומאה, הגמרא מביאה שני הסברים. הסבר אחד, מעצם זה שזה מובא בנפרד ממשך הפסוק, שבהמשך הפסוק כאמור מדובר על משקב הזהב, שהוא אב הטומאה, אז כיוון שזה מובא בנפרד, כנראה שהוא לא אב הטומאה, אלא ראשון, זה הסבר אחד, אבל הגמרא דוחה את זה, היא אומרת, יכול להיות שבאמת זה הובא בכוונה בנפרד ממשך הפסוק, אבל לא בשביל להקל עד כדי כך. כלומר, כמו שלמדנו בהקדמה, משקב הזהב הוא אב הטומאה המשודרג. כלומר, לא רק שהוא מטמא אדם, הוא מטמא אדם ואת הבגדים שעליו. אז היינו יכולים לומר, עליונו של זהב הובא בנפרד, בשביל לומר לנו, הוא כן אב הטומאה, אבל לא כמו משקב שמטמא גם אדם וגם את הבגדים שעליו, אלא רק אדם או רק כלים, לא את הבגדים שעליו. אז ממילא, מכאן אי אפשר ללמוד שעליונו של זהב הוא לא אב הטומאה, לכן הגמרא מביא הסבר שני, וזה מזה שכתוב עליו יטמא דאר. ולמה זה אומר שעליונו של זהב הוא רק ראשון? כי אם עליונו של זהב היה אב, והוא היה יכול לטמא גם אדם וכלים, אז התורה לא הייתה אומרת שהם פשוט טמאים. היא הייתה משיכה ואומרת שצריך לרחוץ אותם, כלומר לטבול אותם, ואז בערב הם ניתרים. מזה שהתורה לא אמרה את זה, אלא פשוט אמרה יטמא, משמע שמדובר שהוא מטמא דברים שאותם אי אפשר לטבול. כלומר, הוא לא מטמא אדם וכלים שאותם אפשר לטבול, אלא רק אוכל ומשקה, שאותם באמת אי אפשר לטבול. ממילא מכאן מוכח שהעליונו של זהב הזה הוא לא אב הטומאה, אלא רק ראשון לטומאה. ולכן הוא מטמא רק אוכלין ומשקין, ולא אדם וכלים. עד כאן הדיון הראשון, מניין שעליונו של זהב הוא טמא ושהוא ראשון לטומאה. הדיון השני זה בשורה 11 בעמוד ב', וזה לדבר השני שאמרנו, מניין שמשכבו של בועל נידה לא נהיה אב הטומאה, כמו בזהב, כמו בנידה וכולי, אלא רק ראשון. זאת אומרת, הגמרא לומדים את זה מהפסוקים של בועל נידה. בואו נקרא את זה, ויקרת את וו, פסוק כף ד', וימשכו וישכב איש אותה, ותהי נידתה עליו, ותמה שבעת ימים, וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמע. אז מהותהי נידתה עליו, אנחנו יודעים שבועל הנידה הוא עצמו נהיה אב הטומאה, כמו הנידה, והוא טמא אדם וכלים. אחרי זה התורה אומרת שגם המשקף שלו טמא, אבל מניין שהוא לא נהיה אב הטומאה, גם כאן הגמרא מביאה שני הסברים די דומים לשני הסברים שראינו מקודם. הסבר אחד זה שלכאורה הסוף של הפסוק מיותר. הרי ברגע שאמרת שבועל נידה נהיה כמו הנידה עצמה והוא אב הטומאה, אז ברור לנו שגם המשקף שלו מטמא, כמו שהמשקף של הנידה מטמא. אז למה התורה בכל זאת כתבה את זה? כנראה כי יש לו דין קל יותר. מה הדין הקל יותר? שהוא לא נהיה אב, אלא הוא נהיה ראשון. זה הסבר אחד, אבל גם כאן כמו מקודם הגמרא דוחה את זה, והיא אומרת, נכון, אפשר ללמוד מכאן שזה יותר קל, אבל כמו שאמרנו מקודם, יכול להיות שזה פשוט יותר קל שהוא לא אב הטומאה משודרג. כלומר, המשקף שלו יטמא אדם או כלים, אבל הוא לא יטמא אדם ואת הבגדים שעליו. אבל אתה לא יכול ללמוד מכאן שהוא יורד עד כדי כך שהוא בכלל לא אב הטומאה, אלא רק ראשון הטומאה. לכן את ההסבר הראשון דחינו, והסבר שני, גם כן כמו מקודם, אומר הווסי, לומדים את זה מזה שכתוב יטמא. איך לומדים מזה? אז כאן הסבר טיפה אחר ממה שהסברנו מקודם. כל פעם שהתורה אומרת שיש משקף שהוא נהיה אב הטומאה, אז היא אומרת שהוא טמא, וממשיכה לומר שמי שיגע בו צריך לטבול והוא טמא עד הערב. כאן לעומת זאת, התורה פשוט אומרת, הוא טמא, וזהו, היא לא ממשיכה לפרט. אז מכאן לומד רווסי, שכנראה הוא בדרגה כזאת, שהוא לא יכול לטמא אדם וכלים שיכולים אחרי זה לטבול ולהיטהר, אלא הוא יכול רק לטמא אוכלין ומשקין, שאותם אי אפשר לטבול, ולכן התורה פשוט אמרה טמא, ולא אמרה שמי שיגע בו צריך לרחוץ. אז הנה המקור שלנו, שמשכב של בועל נידה, הוא טמא, אבל הוא לא נהיה אב הטומאה, אלא רק ראשון. אז זה הלימוד לגבי משכב של בועל נידה, אבל עכשיו על הלימוד הזה, הגמרא שואלת שתי שאלות, זה בשליש התחתון של עמוד א', שאלה אחת, לכאורה אם נסתכל בפסוק, אנחנו צריכים לצמצם את הטומאה שלו, כלומר של המשקב של בועל נידה, צריך לצמצם אפילו עוד יותר. למה? כי לכאורה יש כאן כלל ופרט. כלומר, בהתחלה כתוב שהבועל נידה הוא כמו נידה לגמרי, שלכאורה זה כולל הכל, אבל אחרי זה, אחרי שכתוב את המשיבת ימים, פתאום כתוב וכל המשקב אשר ישכב עליו יטמא, שזה לכאורה בא לצמצם, שהוא רק מטמא משקב ולא בשאר הדרכים. אז אם יש לנו פה כלל ופרט, אז התוצאה צריכה להיות אין בכלל, אלא מה שבפרט. כלומר, לכאורה, בועל נידה מטמא רק על ידי משקב ולא בשאר הדרכים. זה מה שלכאורה אפשר ללמוד מהפסוק, אבל דוחה הגמרא, לא נכון, אין כאן כלל ופרט. למה? הגמרא מביאה שני הסברים. הסבר אחד של הבאי, שזה בגלל שבאמצע, בין הכלל לבין הפרט, כלומר בין התהי נידתה עליו, לבין וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא, יש עוד שלוש מילים, וזה ותמה שבעת ימים, וזה מפסיק בין הכלל לפרט, ולפי הבאי, כשיש הפסקה בין הכלל לפרט, אי אפשר ללמוד. זה הסבר אחד. הסבר שני אומר רבה, כשכתוב וכל המשכב, זה דווקא בא לרבות. וממילא, אל תתייחס לבכל המשכב כאל צמצום, כלומר אין כאן כלל ופרט, אלא פשוט כלל וכלל, וממילא השאלה נופלת, זו הייתה השאלה הראשונה. שאלה שנייה, שואל רבי יעקב, הרי אמרנו שהבועל נידה הוא כמו הנידה עצמה. אז לכאורה, כמו שבנידה עצמה, אם מישהו נוגע במשקף שלה, זה בדיוק כמו אם הוא נגע בה בעצמה, כלומר, גם היא וגם המשקף מתאמים באותה דרגה, לכאורה, גם בבועל נידה צריך לומר אותו דבר, שגם הוא וגם המשקף שלו מתאמים באותה דרגה. וממילא, אם למדנו שהמשקף שלו הוא רק ראשון, מכאן צריך להסיק שגם הוא עצמו רק ראשון, וכך הוא והמשקף הם באותה דרגה. אז למה אנחנו אומרים שהוא עצמו כן אב התומה? עונה הבאי, כשכתוב בתורה, ותהי נידתה עליו, משמע מהמילה עליו שזה בא להטיל עליו משהו, כלומר זה בא להחמיר עליו ולא להקל, וממילא מכאן שהוא נהיה אב התומה כמוה ולא רק ראשון כמו המשקף שלו. עד כאן השאלות, ועד כאן החלק הראשון, ראינו את המקור לעליונו של זב ולמשקף של בועל נידה. החלק השני ממש קצר, ברבע התחתון של עמוד א', אמרנו שהקוטים הם בועלי נידות, שואלת הגמרא מה כולם, גם הרווקים שבהם, אומרת הגמרא לא, התכוונו רק לנשואים, זה החלק השני. החלק השלישי בא להסביר את המשנה, וזה ששואלת הגמרא, למה בעצם הקוטיות נחשבות נידות? מה הם עשו? והגמרא מביאה לזה שני הסברים. הסבר אחד כבר הבאנו אתמול, נראה אותו שוב, ואז נראה הסבר שני. זה הסבר הראשון, שזה מה שכתוב במשנה, זה שהם יושבות לא רק על צבע אדום, אלא על כל דם, גם ירוק למשל. עכשיו שואל רבי מאיר בברייתא, אמרה, שיחמירו על עצמה מה אכפת לנו, אלא שמסבירה הגמרא, כמו שראינו אתמול, זה שהם מחמירות על דם שלא באמת אמורים להחמיר בו, יכול ליצור תקלה. למה? כי הרי טומאת נידה זה 7 ימים, לא משנה מה קורה. כלומר, גם אם ראתה רק ביום הראשון, גם אם ראתה יומיים, 3, בכל מקרה, היא טמאה 7 ימים, ואז היא טובלת וזה נגמר. וממילא, אם היא שראתה דם למשל ביום ראשון, והוא היה דם ירוק, כלומר לא דם שמתאמה, ורק למחרת ביום שני היא ראתה שוב דם ואז הוא היה אדום, אז מצד הדין היא אמורה להתחיל 7 ימי תומה רק ביום שני והם הסתיימו ביום ראשון, אבל הקוטיות היו מתחילות כבר ביום ראשון בדם הירוק, ואת הדם של יום שני הם היו כוללות בתוך ימי התומה, כך שהם היו מסיימות לא ביום ראשון אלא כבר בשבת, ואז הם היו טובלות, ואז יוצא שהטבילה שלהם חסרת משמעות, כי היא טובלת כשעדיין טמאה, ואז בעצם היא אף פעם לא טבלה והיא תישאר נידה עד הפעם הבאה שהיא תטבול כמו שצריך. זה ההסבר הראשון לבעיה של הקוטיות. ההסבר השני מובא בברייתא, וזה לא לגבי נידה, אלא לגבי זיווה. אחרי זיווה צריכים לספור 7 נקים, כשהדין הוא שמתחילים לספור אותם רק למחרת הפעם האחרונה שהאישה ראתה זיווה. לעומת זאת, הקוטיות לא התחילו לספור למחרת, אלא הם כללו גם את היום האחרון שבו היא ראתה עדיין זיווה. למה? כי מבחינתם, מקצת היום ככולו. כלומר, נכון שב-10 בבוקר היא עדיין ראתה זיווה, אבל אחרי זה הפסיקה לראות. אז כיוון שסוף היום היה נקי, ומקצת היום ככולו, הם כבר החשיבו את זה כיום שלם לשיבת הנקיים, כיוון שזה לא נכון, ממילא יוצא שהם טבלו לפני הזמן, והם עדיין טמאות זיווה. זה ההסבר השני, ועל זה שואל רמי בר חמה, למה בעצם זה לא נכון? הרי באמת בדרך כלל אנחנו אומרים, אם מקצת היום ככולו, למה כאן בזיווה לא אומרים את זה? אז רבי ינסה להביא ראיה לזה שלא אומרים את זה, רמי בר חמה ידחה את זה, למרות שכמובן בפועל הדין עדיין נכון שלא אומרים כאן מקצת היום ככולו. מה ראה שלא אומרים? מגבר זב. כשגבר נהיה זב, אז כמו אישה, גם הוא בשביל להיטהר צריך לספור 7 נקים, כלומר 7 ימים שבהם הוא לא רואה זיווה, ורק בסוף הוא יכול להיטהר. אבל בשבעת הנקים של גבר יש דין מיוחד, וזה שאם במהלך הימים הוא לא רואה זיווה, אלא רואה קרי, אז כאן יש דין מיוחד, שמצד אחד הקרי הזה לא סותר לו את כל 7 הנקים, אבל מצד שני זה כן סותר לו את אותו יום. כלומר אותו יום לא יחשב לו, והוא ימשיך לספור את 7 הנקים מלמחרת. זה הדין, וזה מוסכם, וזה אומר רבה, מכאן מוכח שלא אומרים מקצת היום ככולו. למה? כי נניח שהוא ראה קרי ב-10 בבוקר, אז נכון, עד 10 בבוקר זה לא נקי מבחינת קרי, אבל מ-10 זה כבר שוב נקי, ואם אומרים קצת היום ככולו, אז זה אמור לחשב כי יום נקי שלם, ולחשב לשבעת הנקיים, ומזה שאנחנו לא אומרים כך, אלא אומרים שזה לא נחשב לשבעת הנקיים, כנראה שלא אומרים מקצת היום ככולו, וברגע שחלק מהיום לא נקי, כל היום נחשב לא נקי. זו ראיה של רבה, אבל דוחה רמי בר חמה, זו לא ראיה מוכחת. למה? כי אפשר לומר, באמת אתה צודק, אם הגבר ראה קרי ב-10 בבוקר, או אפילו ב-4 בצהריים, כיוון שבכל זאת נשאר לו חלק מהיום נקי, זה נחשב שכל היום נקי, והוא לא איבד את היום הזה. ומה שאמרנו, שאם הוא ראה קרי ומאבד את אותו יום, אפשר לדחוק ולומר שזה דווקא כשהוא ראה קרי ממש בסוף היום, רגע לפני השקיעה, שאז כבר לא נשאר זמן שאפשר לומר עליו מקצת היום ככולו, ואז באמת הוא מאבד את אותו יום. אבל אחרת, אולי כן אומרים מקצת היום ככולו. זו התחייה לראיה של רמי בר חמה, והגמרה מהירה שאכן זה דחוק, אבל עדיין אפשר לומר את זה, וממילא ראיה אין כאן, אבל כאמור, דין עצמו עדיין נכון שבשבעת נקיים בין של גבר בין של אישה לא אומרים מקצת היום ככולו, בניגוד למה שהקוטיות היו עושות. עד כאן החלק השלישי, למה הקוטיות נחשבות טמאות, או כי הן יושבות על כל דם, גם דם ירוק למשל, או כי הן סופרות 7 נקיים כבר מהיום שבו הם ראו, כי לדעתם גם בזה מקצת היום ככולו. עד כאן החלק השלישי. החלק הרביעי מובא כאן גמר בדרך אגב. ראינו מקודם שאצל גבר זב, אם הוא רואה קרי בשבעת הנקים, זה לא סותר את כל שבעת הנקים, אלא רק את אותו יום. אז עכשיו, הגמרא מביאה דיון בקשר דומה, וגם כאן זה דיון בין רבה לרמי בר חמה. עכשיו, קודם כל נקדים, יש דין שנקרא פולטת שכבת זרע. וזה שאם אישה שימשה, אז חוץ מזה שנתמת תומת ערב מעצם התשמיש, יש עוד תומה שיכולה לקרות, וזה אם בתוך שלושה ימים מהתשמיש, הזרע נפלט ממנה. זה נקרא פולטת שכבת זרע, וגם זה מטמא אותה עד הערב. עכשיו, אבל זה שואל רמי בר חמה, מה קורה אם יש אישה שהייתה זבה והתחילה לספור שבעה נקיים, ומתישהו בתחילת שבעת הנקיים בעלה באה עליה באיסור, זה אומנם אסור אבל זה לא סותר את שבעת הנקיים, אבל עבר יום או יומיים ופתאום נפלט ממנה זרע. האם הזרע הזה שנפלט סותר לה את שבעת הנקיים או שלא? והגמרא מסבירה שההתלבטות התלבטות מהותית לגבי טומאת פולטת שכבת זרע, וזה שיש שתי אפשרויות להבין למה בעצם פולטת שכבת זרע בכלל נטמאת. אפשרות אחת זה שהיא רואה, אפשרות שנייה זה שהיא נוגעת. מה הכוונה? נתחיל באפשרות השנייה. האפשרות השנייה זה לומר שהזרע עצמו הרי הוא אב התומה, ואם הוא יצא ממנה מן הסתם הוא נגע בה, וממילא התמאה פשוט כי נגעה באב התומה. זו אפשרות שנייה. האפשרות הראשונה זה נכון, באמת היא כנראה נגעה בזרע והיא נטמאת מזה, אבל כאן יש משהו שהוא גם מעבר לזה, וזה שהיא נחשבת רואה. כלומר, זה לא רק תומה חיצונית אליה שהיא נגעה בה, אלא זה כאילו שהיא עצמה מקור התומה. כלומר, כמו שכשיוצא ממנה אדם, או כמו שכשיוצא מהגבר זרע, הם נטמאים, לא כי הם נגעו במשהו אחר, אלא כי הם עצמם ראו משהו מעצמם שמטמא, אותו דבר כאן. כשזרע יוצא מהאישה, זה עצמו מטמא אותה כמו רואה. אלה אפשרויות, ולענייננו אומרת הגמרא כך, אם הטומאה של הזרע כי נוגעת בזרע, אז ודאי שזה לא סותר את השבעה נקיים, כמו שאם היא תיגע בעכבר מת זה לא יסתור, גם אם היא תיגע בזרע זה לא יסתור. אבל אם אני אומר שזה טומאה שנובעת ממנה, אז כמו שאם הגבר כשהוא רואה זרע במהלך שבעת הנקיים זה סותר את אותו יום, גם אישה שרואה זרע במהלך הנקיים, אומנם זה לא יסתור את כל שבעת הנקיים, כמו שאצל גבר זה לא סותר, אבל את אותו יום זה כן יסתור. זו ההתלבטות של רמי בר חמה. ועונה לו רבה, אין כאן מקום להתלבט. למה? כי באישה כתוב שאחרי שבעת הנקיים ואחר תיתר, והגמרא דורשת מה זה אחר תיתר? אחרי שבעה ימים רצופים, וממילא אצל אישה לא יכול להיות שיהיה לה באמצע יום שלא נחשב ואז היא תמשיך לספור, אלא כנראה שזה לא סותר לה בכלל. זה רבה, אבל דוחה הגמרא, לא נכון. אין הבדל לגבי זה בין גבר לאישה, כמו שאצל אישה כתוב ואחר תיתר, גם אצל איש כתוב וספר לו שבעת ימים לטהרתו, וגם שם דורשים שצריך שבעה ימים נקיים רצופים, ובכל זאת אצל הגבר אנחנו אומרים שאם יש יום של קרי באמצע זה לא מפריע לרציפות, כי זה קרי, זה לא זיווה, וזה רק סותר את אותו יום. אז אותו דבר בדיוק אפשר לומר גם אצל האישה, ואין מכאן ראיה שזה לא סותר, ובעצם נשארנו בשאלה עד כאן החלק הרביעי. החלק החמישי והאחרון להיום זה ברבע העליון של עמוד ב', וזה לגבי הדין של בועל קוטית. אמרנו שמי שבועל קוטית, כיוון שהקוטית יש סיכוי טוב שהיא נידה או זווה, אז גם מי שבועל קוטית מספק הוא נהיה תמה בתומת בועל נידה או בועל זווה. אבל אומרת המשנה, כיוון שזה רק ספק, אז אם הוא למשל יושב על איזשהו בגד, ואז מישהו יכניס את הבגד למקדש, הוא לא יהיה חייב על זה שהוא יכניס משהו תמה למקדש, וגם כן, אם תרומה תיגע באותו בגד, לא יסחפו את התרומה. למה? כי זה רק ספק. זה מה שכתוב במשנה, אבל הגמרא מביאה סיפור שלם שבו בסופו של דבר שואל איזה רב שמואל, הרי הקוטי הוא לא רק קוטי, אלא הוא גם עם הארץ מן הסתם, כלומר אדם שלא מקפיד על דיני תומה וטהרה, והרי יש גזרה על עם הארץ שהוא נחשב זב, וגם הבגדים שלו נחשבים בגד של זב, והמשנה בטהרות אומרת שעל זה כן שורפים תרומה. אז למה המשנה אמרה של הבגדים של הקוטי לא שורפים תרומה? אמנם מצד זה שהוא בועל נידה זה רק ספק, אבל עם הארץ הוא ודאי נחשב, אז למה לא שורפים? על זה הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה ראשונה, עונה רב פאפה לרב שמואל, אמנם הקוטי הוא ספק בועל נידה, אבל הוא לאו דווקא עם הארץ. כלומר, זה שיש דבר אחד שבו אשתו לא מקפידה נכון לגבי דם ירוק או לגבי מקצת היום כחולו, זה לא אומר שבשאר הדברים הוא לא מקפיד. יכול להיות שבשאר הדברים הוא מקפיד, ועליו חזל לא גזרו שהבגדים שלו מתמים ושצריך לשרוף. זו התשובה של רב פאפה. רב שמואל לא מקבל את זה, כי אומר, איך זה ייתכן? איך יכול להיות שמישהו שהוא בועל נידות נחשב חבר? כלומר, אדם שהוא לא עם הארץ. בכל אופן, זו הייתה התשובה הראשונה. תשובה שנייה, אומר רב שימי, אפשר להעמיד את המשנה שלנו בקוטי שהרגע ראינו שהוא טבל, וממילא כיוון שהוא הרגע טבל, אז כל עוד שהוא עדיין בהשגחה, אין עליו את הגזרה של עם הארץ, כי הרי סוף סוף הוא טבל, וממילא מצד עם הארץ לא שורפים, וממילא מה שנשאר לו זה רק העובדה שאולי אשתו נידה או זווה והוא בעל אותה, וכיוון שזה רק ספק, אז על זה לא שורפים. זו התשובה השנייה, רק נעיר על זה שתי הערות. הערה אחת, הגמרא אומרת כאן שמצד זה שהוא בועל נידות, זה לא רק ספק אחד, אלא שני ספקות. א', האם אשתו בכלל ראתה ירוק, ב', גם אם כן, אולי הוא לא בעל אותה בשבעת הימים האחרונים, כך שהוא בעצם הטבילה יכולה לתאר אותה גם מזה, אבל המפרשים מעירים שאין צורך כאן באמת בשני ספקות, אלא מספיק ספק אחד, וכבר אז לא שורפים. זו הערה אחת. הערה שנייה, צריך להניח שהוא דרך על הבגד הזה מיד כשהוא עלה מהמקווה, עוד לפני שהוא התלבש. למה? כי אם הוא היה מתלבש, אז אמנם הוא עצמו טבע עליו, אבל יש עוד גזרה על הבגדים של הקוטים. וממילא צריך להניח שהוא עדיין היה ערום כשהוא דרך על אותו בגד, זו הערה שנייה. ועד כאן, החלק החמישי של השיעור, אמרנו שלא שורפים את התרומה של אותו קוטי, שאלנו למה לא שורפים מצד זה שהוא עם הארץ, וענינו או שהוא לא עם הארץ, או שאמנם הוא עם הארץ, אבל הוא טבע לרגע. בזה הגענו למשנה בסוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חלקנו היום את השיעור לחמישה חלקים. בחלק הראשון, אחרי כמה הקדמות, למדנו שמי שבועל קוטית, שזה בעצם כמו בועל נידה, אומר את המשנה, הוא מטמא משכב תחתון כעליון. מה הכוונה? אז הסברנו שהוא עצמו אמנם נהיה אב התומה, כמו הנידה עצמה שהוא בעל, אבל המשכב שלו לא נהיה אב התומה, בניגוד למשכב של נידה, של יולדת, של זה וכו', אלא המשכב שלו נהיה רק ראשון לתומה. ולזה המשנה התכוונה כשאמרה שהמשכב התחתון הוא כעליון, כלומר המשכב שלו הוא כמו עליונו של זב, כמו שעליונו של זב, כלומר דבר שהזב מחזיק הוא רק ראשון, אותו דבר המשקף של בועל נידה הוא רק ראשון, זה מה שכתוב במשנה. בגמרא חיפשנו לזה מקורות וחילקנו את זה לשני דיונים. דיון ראשון, מניין שעליונו של זב הוא תמה והוא רק ראשון, אז זה שהוא תמה למדנו מבכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו יתמעד הערב, כלומר שאם משהו נוגע במשהו שהזב היה מתחתיו אז הוא נהיה תמה, מכאן שעליונו של זב הוא תמה, ומניין שזה רק ראשון, הגמרא הביאה שני הסברים. הסבר אחד מזה שהתורה הביאה את זה בנפרד ממשך הפסוק שמדבר על משכב, מכאן שזה לא כמו משכב שהוא אב אלא זה רק ראשון, אבל את זה הגמרא דוחה, כי אולי זה לא כמו משכב לגבי זה שהוא אב משודרג, אבל אולי הוא פשוט אב פשוט, כלומר הוא מטמא אדם אבל לא את הבגדים שעליו. לכן הסבר שני זה מזה שכתוב יטמא, כלומר שהדברים שנוגעים בו הם רק נטמאים ואין להם טהרה אחרי זה במקווה, כלומר לא מדובר באדם וכלים שנגעו בו ונטמאו אלא רק באוכל ומשקה. זה היה בדיון הראשון. בדיון השני ראינו מה המקור שהמשקף של בועל נידה הוא ראשון, גם כאן ראינו שני הסברים. הסבר אחד, מעצם זה שזה כתוב בתורה שלכאורה זה מיותר, כי הרי אם אמרנו כבר שהוא כמו הנידה, אז כמו שלה יש משקף גם לבועל יש משקף, אז מזה שהתורה כתבה כנראה התכוונה להוריד אותו בדרגה, אבל גם את זה דחינו כמו מקודם, אולי הוא רק יורד מאב משודרג לאב רגיל. לכן הסבר שני, גם כאן, כי כתוב יטמא, מזה שהתורה לא ממשיכה ואומרת שמי שיגע בו צריך להיטהר, כנראה שהוא לא יכול לטמא אדם וכלים אלא רק אוכלין ומשקין, כלומר הוא עצמו רק ראשון. אלא המקורות, על זה שאלנו שתי שאלות. א', למה לא עושים פה כלל ופרט, וענינו או כי יש פה הפסקה בין הכלל לפרט, או מהמילה וכל המשכב, שזה אומר שזה לא פרט, אלא זה גם כלל. ושאלה שנייה, אולי נאמר שבועל נידה הוא כמו הנידה עצמה, ושכמו שאצלה המשכב הוא בדיוק כמוה, אולי גם אצלו המשכב הוא בדיוק כמוהו, וגם הוא עצמו לא יהיה אב אלא ראשון. וענינו, מזה שכתוב ותהי נידתה עליו, משמע שבאים להטיל עליו חומרה, ממילא הוא אב והוא לא ראשון. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני רק הערנו שכל החשש זה דווקא בקוטים נשואים, לא ברווקים. בחלק השלישי ראינו שתי סיבות לבעיה של הקוטיות, או כי הם יושבות על כל דם, כמו שאמרנו אתמול, מתחילות לספור את שבעת ימי התומה כבר מהדם הירוק, או הסבר חדש זה שהם סופרות את שבעת הנקיים כבר מהיום האחרון שבו הם עדיין ראו את הזיבה, כלומר מבחינתם קצת היום ככולו. רב ניסה להוכיח שלא אומרים קצת היום ככולו מזב, אבל דחינו, למרות שבפועל כמובן שלא אומרים. זה היה בחלק השלישי. בחלק הרביעי שאלנו האם פולטת שכבת זרע באמצע ימי הזיבה שלה סותר לה את אותו יום והיא תמשיך לספור למחרת, כמו הדין בגבר זב שראה קרי באמצע שבעת הנקים שלו, כשההתלבטות היא בעצם האם תומת פולטת שכבת זרע זה מדין רואה ואז זה סותר כמו אצל גבר, או מדין נוגעת ואז זה לא סותר. עכשיו רב ניסה להוכיח שכאן אי אפשר לומר שיש לה איזה הפסקה של יום, כי כתוב ואחר תיתר, אבל דחינו, גם אצל הגבר כתוב דבר דומה ובכל זאת אצלו זה כן סותר את אותו יום, ממילא אולי גם אצל האישה, ונשארנו בשאלה. ובחלק החמישי והאחרון אמרנו שמי שבועל קוט, כיוון שהקוטית רק ספק נידה, אז הבועל גם רק ספק, וממילא לא שורפים על הספק הזה תרומה, אבל לזה שאלנו, נכון, הוא רק ספק בועל נידה, אבל הוא ודאי עם הארץ, ועל עם הארץ כן שורפים תרומה, וענינו, או שהוא לא נחשב עם הארץ, או גם אם עם הארץ, מדובר כאן שראינו שהוא טבל, וממילא תומת עם הארץ אין לו, אלא רק ספק תומת בועל נידה, כל טוב.